שבוע שעבר נגענו קצת להסביר מה הקשר בין כל פרטי הנבראים לבין העבודה של היהודי, העבודה של האדם, האדם מישראל. ראינו שיש בתוך הנפש, יש דומם צומח חיים מדבר, ולכל אחד יש את התיקון שלו. הדומם, בואו נתחיל מהצומח, קודם נבין יותר טוב. הצומח זה הרגש, המידות. במידות יש גדילה, יש צמיחה. אם בן אדם הוא בקטנות, אז המידות שלו בקטנות. הוא מרכז העולם, הוא בקטנות. בהתנהגות אין צמיחה. התנהגות זה טכנית, היא לא כמו ברגש. התנהגות היא כמו הדומם. יש שינוי התנהגות. אבל אין כן. הגידול של האישיות הוא ברגש.
בהתנהגות זה בא לידי ביטוי.
בהתנהגות זה בא לידי ביטוי, אבל זה יכול גם לבוא לידי ביטוי בהתנהגות על ידי תרגול. זאת אומרת שזה בא לידי ביטוי, זה לא. הצופה לא יכול לזהות את זה. אלא אם כן הוא מאוד אינטואיטיבי. אז התיקון בהתנהגות זה לשים כל דבר במקום המדויק. זה בדיוק התיקון של הדומם. שכל חתיכת דומם נמצא בדיוק במקום שלו. שהוא לא יהיה אבן נגף, שהוא יהיה אבן מעשו הבונים, הייתה לו ראש פינה. זה התיקון של הדומם, שכל דבר במקום שלו מתוקן. בצומח התיקון שלו זה שהוא יגדל ויתפתח. צריך לשקוט אותו. יש את זה בסיפור של החיגר, בסיפור המעשיות, שהחכם מצווה לבניו לפני שהוא נפטר, שהעיקר עבודה שלכם יהיה להשקוט אילנות. אתם יכולים להתעסק גם דברים אחרים, אבל העיקר זה להשקוט אילנות. התיקון של החי זה האפשרות של התנועה. אפילו שהוא כבר מתנהג טוב והכל, אני חוזר בקיצור מה שדיברנו שבוע שעבר. הרבה פעמים יש קושי לעבור ממצב למצב, אפילו בתוך הטוב עצמו יש קושי לעבור ממצב למצב. בן אדם עכשיו במצב X, והוא צריך מהר לעבור בגלל שהמציאות דורש לזה, זה רצון השם. צריך לעבור לעבודה אחרת, אז הוא קשה לו. אז זאת אומרת שהוא לא חי באמת. הוא גדל כמו צמח, אבל הוא לא יכול לעקור את עצמו ולהעביר את עצמו למקום אחר. והתיקון של המדבר, שאצל המדבר הכל נעשה בבחירה, זאת אומרת שכל שלושת התיקונים האלה שדיברנו, הם נעשים מתוך מוטיבציה שלמען שמו יתברך לבד, ולא בגלל אינטרס או נגיעה או משהו כזה. זה פחות או יותר מה שדיברנו. ובאמת אפשר להבין יותר טוב את מה שלמדנו פה, שכל מציאות בעולם היא מבטאת איזשהו סוג של עבודת השם של היהודים. התיקון במציאות היא על ידי התיקון של עבודת השם. ועצם המציאות של הנברא הוא בגלל שהשם מתפאר עם עבודה מסוימת, אז מזה יונק הנברא את הקיום שלו. עכשיו הנברא הזה נועד כמו בתורה נ"ד, למדנו פעם תורה נ"ד, על זה לא דיברנו את שבוע שעבר. כל נברא נועד להזכיר את האדם לחפש את המקבילה בנפש, ואם הוא רואה אותו מתוקן, אז זה לא אומר שאצלו זה מתוקן, אבל זה מראה לו באצבע, הנה אתה רואה כמה זה מתוקן. ושזה חז"ל תקנו, מי שרואה בריאות טובות או אילנות טובות, אז הם תקנו לברך שככה לא בעולמו. זו ברכה מופיעה בסוף מסכת ברכות. אתה רואה בעלך יפה או עץ יפה או אדם יפה, יש ברכה מיוחדת שתקנו עליו. מה העניין הזה? זאת אומרת שיש איזו משמעות ליופי הזה. המשמעות של היופי הזה זה שתראה איך שבמקום שהבחירה שלך לא קלקלה כמה זה יפה, תתאים את עצמך שגם אצלך יהיה את אותו יופי. עכשיו אותו דבר אם בן אדם רואה משהו לא מתוקן, אז אתה רואה שהדבר הזה טעון תיקון, אז תסתכל פנימה, תראה גם דברים כאלה בתוכך שצריכים תיקון. ודאי שכל אחד צריך לתקן את הכל, אבל אם הוא לא מתקן את עצמו, קשה לו לתקן את הכל. יש לנו ברכות על מצבים שמחים, ויש לנו גם ברכות על מצבים עצובים. כי מכל דבר אנחנו ממנו ניקח, איך כתוב שם? ממנו ניקח, כי ממנו ניקח לעבוד את השם. ממנו, שם מדובר על בהמות. ואז הפשטות של הפסוק מדובר שם על קורבנות. בזוהר כתוב שקורבן, הוא נקרא קורבן על שם זה שהוא מקריב את האדם, לא על שם זה שמקריבים אותו. המאי איקר קורבן מפני שמקרב. כתוב בזוהר. זאת אומרת שכל דבר שבן אדם רואה ממנו להיקח לעבוד את השם. זה פחות או יותר הקשר, רק אנחנו לא רואים את הקשר עד הסוף, אנחנו ראינו את הקשר בארבע סוגי עבודות עם ארבעה סוגים של דומם צומח חיים מדבר. כאן כתוב שכל פרט וכל דבר שאנחנו רואים מבטא משהו בעבודת השם שלנו. זה, על זה כתוב שרק הצדיק רואה את זה, וכשהצדיק מגלה את זה, בעצם אין לו למי לגלות, אנחנו לא מסוגלים להבין דברים כאלה. אבל עצם זה שהוא מגלה, שהוא מספר לנו שהוא כן רואה קשר, זה כבר נותן לנו יחס אחר. אנחנו מסתכלים אחרת על העולם, ואז ההתבוננות שלנו בגדולת השם, שאנחנו מצווים לעשות אותה בין כה וכה, גם אם לא נלמד את תורה י' ז' בליקוטי מוהר"ן, זה חיוב להתבונן בגדולת השם ולהתעורר באהבה וביראה וכל זה. אבל אחרי ששומעים דיבורים כאלה, אז ההתבוננות שלנו מלכתחילה היא הרבה יותר אישית, הרבה יותר נוגע ללב. אז יותר שייך להתעורר באהבה ויראה, וזה מה שעם זה הוא מתחיל את התורה, שהצדיק מגלה את ההתפארות של השם יתברך בכל נברא, ושזה בעצם מגלה את הפנימיות של זה, זה ההתפארות שהוא מתפאר עם כל יהודי, ועל ידי זה הוא מגלה את האהבה ואת היראה. זאת אומרת, הוא עושה לנו יותר קל להגיע לאהבה ויראה. המצוות של אהבה ויראה הן מצוות לא קלות. הרבה פעמים אנחנו יכולים להתבונן מכאן ועד הודעה חדשה, והלב שלנו סגור. ואחד מהמפתחות לפתוח את הלב, זה להראות שכל פרט בעולם הוא בעצם ביטוי של פרט בנפש שלנו. שום דבר לא נעשה בחלל ריק. כל מקום שאתה הולך, אתה פוגש את כוחות הנפש. אתה יכול לראות אותם איך שהם בתארתם, ואתה יכול לראות אותם איך שהם מעוותים. הבן אדם עומד מול חוכמה נפלאה כזאת, אז זה כאילו, זה מדבר אליו יותר. זה פחות או יותר העניין. אבל עד עכשיו הוא דיבר רק על יראה. בהתחלה הוא התחיל, בכותרת היה כתוב גם אהבה וגם יראה. בפועל, כשהוא נכנס לפרטים, אז הוא דיבר יותר על העבודה של ראש השנה. הוא דיבר על יום גינוסיה דמלכה, זה יום הולדת של המלך. היום הולדת של ספירת המלכות, זה ראש השנה. לא הסברנו את זה עוד, אבל אולי נדבר על זה בהמשך. ראש שנה זה עבודה של יראה. עבודה של פסח זה עבודה של אהבה. עבודה של כל החגים זה עבודה של אהבה, וראש השנה זה עבודה של יראה, של קבלת מלכות שמיים. אבל הוא התחיל בכותרת, הוא דיבר גם על אהבה, אז גם אהבה כלולה בתוך העבודה הזאת של היראה. באיזה אופן? על ידי התגלות ההתפארות, כשזהו בחינת התגלות היראה, על ידי זה נתגלה הרצון שזה בחינת אהבה. והוא לא כותב רצון של מי, כי הוא מדבר על שני הרצונות, גם הרצון שהשם רוצה אותנו, וגם הרצון שאנחנו רוצים אותו, שניהם זה אהבה. זה סוג של געגוע, של כיסוף. רק אם אין הבסיס, זה תמיד הדרך ארץ. זה כמו, דיברנו על זה פעם, סיפרתי פעם על היהודי שראה איך שהסבא שלו עומד ליד הדלת הסגורה של האדמו"ר, אתה זוכר? והוא נוגע בידית והוא חוזר לאחורה וזה. עכשיו, ילד כזה כשהוא גודל יכול שיהיה לו כיסופים לצדיק. אבל קודם כל הבסיס זה שהוא ידע שיש פה משהו משמעותי. הבסיס זה הדרך ארץ. ובשביל זה מידת היראה היא התחלת עבודת האדם. הקיצור שולחן ערוך מתחיל עם שיביתי השם לנגדי תמיד, וגם השולחן ערוך הגדול הוא מתחיל עם שיביתי השם לנגדי תמיד. ושם מדובר על יראה. ואם יש את היראה, והיראה מדובר על יראה של רספקט, של דרך ארץ, של הרגשת החשיבות, אז במשך הזמן, אם מקבלים משהו מהמקור הזה שממנו יראים, מקבלים איזה נגיעה. לפעמים בן אדם מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא שלח אצבע ונוגע בו. זה יכול לבוא בצורה טובה וזה יכול לבוא בצורה לא סימפטית, אבל על כל פנים, אז זה מעורר אצלו אהבה. הוא קיבל איזה שדר, הוא קיבל איזה מסר. אבל קודם כל זה צריך להיות משמעותי בעיני. ככל שהקדוש ברוך הוא יותר משמעותי, אחר כך כל פעם שהוא נוגע בנו אנחנו מתעוררים אליו. אם הוא לא משמעותי, אנחנו רואים את זה בן אדם לחברו גם. בן אדם מזלזל בכולם, הוא לא מעריך כלום. אפשר לחשוב עליו ולדבר איתו ולתת לו ולעשות איתו. בסדר, סתם, כאילו. ככה זה תמיד בנפש. האהבה מתעוררת לדבר שאני מאמין שהוא חשוב. אני לא יכול לאהוב דבר שהוא אין לו ערך. אז קודם כל צריך לקבל את הערך, זה היראה. בתוך זה כלול גם שבמשך משך הזמן תתעורר גם אהבה. זה יש לנו בקטע הבא. ועל ידי התגלות ההתפארות, שזה בחינת התגלות היראה, על ידי זה מתגלה הרצון, שזה בחינת אהבה. אז מדובר על אהבה שלנו אל השם. אבל זה כולל גם את אהבת השם אלינו. וקודם כל גם את היראה של השם. מה השם לא ככה שואל ממך? מה הוא צריך לשאול מאיתנו? מה אין לו לבד? כי אם ליראה. לבד אין לו את זה. וזה הוא מבקש מאיתנו. אנחנו, הקדוש ברוך הוא פוחד עלינו. רק שיהודי לא יקשל. יש איזה סוג של יראה. פוחד. כמו שהורים פוחדים על ילד שלא ילך לאיבוד. וזה בא מתוך זה שהוא אוהב אותנו. אז אצל הקדוש ברוך הוא הכל מתחיל מאהבה, ומזה נמשך היראה. אצלנו זה להפך, שכל לאהוב עוד אין לנו. קודם כל אנחנו מקבלים את היראה, ובתוך זה כלול אהבה. שזה בחינת אהבה, התגלות הרצון, כי כן דרך המלך ביום גינוסיה דמלכה, שלובש בגדי התפארות, שאז נופל יראה גדולה על כולם, והכל חרדים וזוחלים מפניו, שאחר כך מגלה המלך רצונו לכל אחד ואחד, הוא מחלק ונותן מתנות לכל אחד ואחד לפי כבודו, כדי לעורר את האהבה שלהם אליו. זאת אומרת, זה שהוא אוהב את האנשים, אחרת הוא לא היה מתגלה בכלל. צריך להבין, הוא מגלה את הרצון כדי שאנשים יאהבו אותו, לא כדי שהוא יאהב אותם. זה לא נכון שהוא נותן להם מתנות כדי שהוא יאהב אותם? אין דבר כזה. הוא אוהב אותם, לכן הוא נותן להם מתנות. ובעצם את המתנה הראשונה שהוא נתן להם זה זה שהוא מתגלה דרך המלך להיות צפון בחדרי חדרים, כך כתוב באיגרת הקודש בתניא. וכשיש זמנים מיוחדים שהמלך מתגלה, אז הוא מדבר שם על הראש השנה הקטן שיש כל יום, שזה זמן התפילה. התפילה זה עיקרה יראה. ואותו דבר בראש השנה, ראש השנה זה גילוי אלוקות. איך מתחיל ראש השנה? ראש השנה מתחיל עם זה שהרצון להיות מלך מסתלק, ויש דיון, זה הדין ומשפט של ראש השנה, יש דיון אם יש מקום להמשיך להיות מלך על עולם כזה כפי שהוא נראה. ולכן מלאכים יחפזון, מלאכים רועדה יוחזון, כי אנחנו באמת לא שווים שהשם יהיה עלינו מלך. ואם השם לא יהיה עלינו מלך, אז אנחנו נפסיק להתקיים. כי אנחנו חיים מעשרה מאמרות שהן מהמלכות. אז קודם כל יש המלכות, זה נקרא שהמלכות עולה ומסתלקת. ואיך מעוררים את המלכות חזרה? אפשר לעורר רק על ידי זה שמתמסרים לקדוש ברוך הוא. ואומרים מה שהיה היה, זה התשובה של ראש השנה. הביטוי הכי חזק של זה השופר. השופר זה מין, איך אמר רב לוי יצחק ברדיצ'וב? הבעל שם טוב, אני לא זוכר, הוא אמר שזה כמו הילד ששכח את השפה, הוא רואה את האבא, אז הוא צועק בלי מילים, והאבא מכיר את הקול שלו, ואז הוא מושך אותו אליו. זה התקיעת שופר. התקיעת שופר אין תווים, אין מילודיקה, אין דיבורים, יש רק צעקה. אבא, זהו, האבא מכיר את הקול שלנו, כל אחד דרך התקיעת שופר, אבא מכיר את הקול שלו. השם מכיר את הקול שלנו. גם אלה ששומעים את השופר, השם מכיר את הקול שלנו. כי בעצם, דרך התקיעה של התוקע, כל ההשתוקקויות שלנו, וכל הרצון לפתוח דף חדש, כמו שאומרים, הכל עובר, הכל מגיע למעלה כביכול, דרך התקיעה של התוקע. ושזה כתוב שהתוקע צריך להיות הגון. כי הוא צריך לכלול בתוכו, צריך להיות איש כללי, הוא צריך לכלול בתוכו את הכיסופים של כולם. אז זה התקיעה, ועל ידי התקיעה, המלכות, לאן שהיא הסתלקה, היא הסתלקה למקום הכי גבוה שרק המלכות יכולה לעלות. מה היא פוגשת שם? תפלו לשמוע. המלכות הסתלקה מפה, כשהיא מגיעה לשורש הראשון, היא פוגשת שם את השורשים של נשמות ישראל. שורשי היהודים, שממנה היא ברחה, היא חשבה שהם לא ראויים. וכשהיא מגיעה לשם, היא רואה אותנו. זה נקרא בזוהר רשע, זה לא התיידה. וכשהיא מגיעה לשם, אז היא מבינה שאם היא רוצה איזשהו שייכות עם ה... כן, אותו דבר כל המלאכים שמקטרגים וכל האלה, אז העולם צריך להמשיך להתקיים, והקדוש ברוך הוא צריך לרצות להיות מלך וכל זה. אז זאת אומרת ש... אימה ופחד שנופל על יהודי בליל ראש השנה, היום הרת עולם, וכאילו העולם חוזר להיות בהיריון, הוא לא... זה כמו ילד שהיה יכול להיכנס חזרה לבטן, כאילו. הוא חוזר מהפועל ללקוח, וכל ההנהגה של העולם זה רק משהו חיצוני כזה, לצורך הבחירה. אבל בעצם הכל עולה והכל חוזר, וזה הכל מצד האהבה של השם אלינו. הוא מתחיל, מצד האהבה שלו, אז הוא מתגלה עם בגדי פאר, ואז לא מתאים, כאילו, הוא מתגלה והוא מסתתר. הוא מתגלה, אבל אנחנו לא התלבשנו יפה בשביל לקבל את פני המלך. אנחנו לא עומדים במסדר מלכותי. אנחנו באנו עם בגדי עבודה קרועים ומלוכלכים, וידענו שהולך להגיע ראש השנה. ואנחנו נדחפים מבגדים שנזל מהם לכלוך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אם ככה אני הולך. אבל כל הסיפור שהוא מתגלה ושהוא מסתלק, כל הסיפור כולו הוא בגלל האהבה. כי אם הוא לא יתגלה, אז אפילו לא נשים לב שהבגדים שלנו לא נקיים. כי זה סתם יום. ברגע שהוא מתגלה, אז אנחנו מסתכלים על הבגדים שלו ועל הבגדים שלנו. זה כמו, תחשבו על תחושה של בן אדם, שמגיע לאיזה מקום שרגל אדם לא דרכה שם. ואחר כך הוא חוזר לשכונה שלו. כן. יכול להיות ששכונה, היו שואלים אותו איך נראית השכונה שלך, היה אומר, די בסדר, יחסית. אבל אחרי שהוא חוזר ממקום שרגל אדם לא נגעה שם, השכונה שלו היא בלתי אפשרית לחלוטין. כל פגם הכי קטן. אבל אם מישהו עשה לו את זה בכוונה, הביא אותו למקום כזה, מה הוא רוצה? הוא רוצה שיסבול? שהוא רוצה שינקה את השכונה. זה מה שהוא רוצה, נכון? אז זה בדיוק אותו דבר. הכל מתחיל מנקודה של חסד. עולם חסד ייבנה, המידה הראשונה זה חסד. הכל מתחיל מטוב. רק כדי שהטוב הזה יתגלה, ואנחנו הרי בעלי בחירה, ואנחנו שוכבים בתוך הזבל, אז הקדוש ברוך הוא מגלה עלינו את הנוכחות שלו. זה הסוד של המלך בשדה באלול. אז כולם יכולים לגשת, כולם. בראש השנה הוא נכנס להיכל המלכות, ואז אנחנו יידלך נדחפים. כן, כמו אצל איזה רבי, ככה. נדחפים, נכנסים בפנים. אבל פה מניבים אותנו על המקום. חבר'ה, ניכנס להיכל המלך, צריך לבוא נקי. צריך לבוא נקי, נוזל ממך. הרצפה מתלכלכת. מה עשית? איפה נכנסת? ואז כאילו המלך רואה את כל זה, אז הוא... היה סיפור כזה אצל רבנו, היה סיפור כזה פעם, שהוא ישב בשולחן עם חסידים, והתכוננו לומר תורה, וזה... והרבנו הרי, לפני שהיה אומר תורה, היה מלקט את הנפשות ואת המחשבות, ואת ה... הם לפעמים התחילו לשמוע במחשבה שלהם דיבורים, שרבנו אמר אותם אחר כך בתורה. ו... ואז בסיטואציה ההיא שזה היה אז, אז רבנו אמר, במקום להגיד תורה תודה, במקום להגיד תורה, הוא אמר, מי זה שמעיז בשולחן שלי שיהיה לו הרהור עבירה? ואז הוא קם ונכנס לחדר. ואז כמובן שם נהייתה מהפכה שלמה, והבן אדם גילה שזה הוא, ואז הלכו לבקש עבורו. וזה, ואחר כך הוא חזר. אז זה ממש בדיוק אותו סיפור, שהמלך מתגלה, וזה לא מתאים, אז הוא מסתלק, הוא נכנס לחדרו, המלכות מסתלקת, היא עולה עד אין קץ. ובתקיעת שופר, אז זה חוזר. בתקיעת שופר כתוב בזוהר, יש זוהר שאומרים אותו לפני תקיעת שופר. אז המלך עומד מכיסא דין וישב חזרה על כיסא רחמים. זה היום גינוס ידי מלכה. אז צריך להבין שאצל הקדוש ברוך הוא, זה כמו שהמלך מתגלה עם ההתפארות, ואז כולם רואים כמה פניהם לא יפו, אינם יפות, אין פנינו יפות כלל, ואז כשהם חוזרים בתשובה, המלך נותן להם הרבה מתנות. זה גילוי האהבה של הישראל אל הקדוש ברוך הוא. המלך גורם ליהודי שיבין שהוא קיבל הרבה מתנות, וכמה עם הפנים לפנים הוא מתחיל לאהוב את השם. אבל ההתגלות הראשונה של המלך הייתה התגלות של יראה, אבל המטרה שלה הייתה לגלות את האהבה. זה פחות או יותר ברור. תמיד זה ככה. איך הקדוש ברוך הוא הגיע במעמד הר סיני? עם אש וקולות וברקים וכל זה. איך זה מתואר בספר דברים? אין להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים, רק באבותיך חשק השם ויבחר בהם ובזרם אחריהם כיום הזה, ואז הוא מספר להם את... לפני זה. לפני זה הוא מספר להם את מעמד הר סיני, את הקולות ואת הברקים. למה? בגלל שהוא חשק בכם. זה בעצם, זה כל הצמצומים שלומדים עליהם בקבלה וכל זה, הם כולם חסד. רק החסד מתגלה בסוף. לא שהחסד מתחיל בסוף. בסוף מעשה במחשבה תחילה. אז זה מה שהוא אומר כאן, שאחר כך מגלה המלך רצונו לכל אחד, מחלק מתנות, זה הסוף מעשה שעלה במחשבה תחילה. מההתחלה זה כך. הוא מחלק ונותן מתנות לכל אחד ואחד לפי כבודו, כפי רצון המלך ואהבתו שיש לו לכל אחד ואחד. שזהו בחינת אהבה. כאן הוא כבר מדבר על האהבה של האזרחים למלך, אחרי שמקבלים את המתנות. וכמו שעל ידי התגלות התפארות שמגלים הצדיקים, שמתפאר השם יתברך עם ישראל, על ידי זה הם מגלים הרצונות של השם יתברך שיש בכל דבר ודבר כנראה. אותו דבר, כן, ביום גינוסיה דמלכה. פשטות מדובר על ראש השנה. שאז הוא התגלות ההתפארות, אז הוא התגלות רצונו יתברך, כי אחר כך הוא מגלה רצונו לכל אחד ואחד, ונותן להם מתנות ומרומם קרנם לכל אחד ואחד כפי רצונו כנזכר לאל. זה בחינת התגלות האהבה. הנה, פה בסוף זה כתוב. תכף נראה, מה שהסברתי קודם, זה כתוב פה. כי מתחילה בעת התגלות ההתפארות נפל פחדו ויראתו על כולם. אחר כך, כשרואים רצון המלך וקרבתו לכל אחד ואחד, זה התגלות האהבה, אז הוא מסביר את זה, על ידי זה מתקרבים אליו ואוהבים אותו. לא שהתגלות האהבה שהוא מגלה את האהבה שלו, אצלו כל הזמן אהבה בגלות. הוא עושה פעולה כזאת שהם יאהבו אותו. עכשיו הוא מסביר את זה על פי מה שלמדנו שבוע שעבר.
הרב, למה הכוונה נותן להם מתנות?
מה הכוונה שהוא נותן מתנות? אז אני הבלעתי את זה, לא הדגשתי את זה. קודם כל, הוא נותן לנו תובנה שנראה את המתנות שקיבלנו. את המתנות הוא נותן כל הזמן. בכלל, אנחנו לא שמים לב. ושלא שמים לב, גם לא פותחים אותם. מתנות נשארות קשורות. וחוץ מזה הוא באמת נותן מתנות. אם מדברים למשל על ראש השנה, אז עשרת ימי תשובה ויום כיפור זה מתנות. חסידות קרלין, עשרת ימי תשובה לא אומרים תחנות. אומרים סליחות לפני אור היום, אבל בתפילה לא אומרים תחנות. למה? זה כמו חול המועד. זה יום שמח. מה השמחה? כל יום יש הזדמנות לתקן את הימים המקבילים כל השנה, הרי יש שבע ימים בין ראש השנה ליום כיפור. נקרא עשרת ימי תשובה ביחד עם ראש השנה ויום כיפור. יש את כל ימי הראשון, את כל ימי חוץ מראש השנה ויום כיפור. אז יש הזדמנות לתקן את כל הימי ראשון שעברו, את כל הימי... זה מתנה. אחר כך בכלל מדברים על סוכות ועם מינות החבקי, זה שמחת תורה. נראה, הקטע בסוגריים פה קצת קשה, כמה שנצליח להבין אותו. פירוש, הרבה פעמים יש ככה בחסידות שהביאור הוא יותר קשה מהדרוש עצמו. לא יודע, ככה זה. פירוש, כמו שעל ידי ההתפארות, שהשם יתברך מתפאר עם ישראל, על ידי זה, כמו שעל ידי ההתפארות, על ידי זה היו כל הרצונות של הבריאה, כנזכר להם, כמו כן על ידי היראה שנעשה מהתגלות ההתפארות הזאת, על ידי זה נתגלה אחר כך הרצון. די מסובך להבין את זה, די קשה. טכנית אפשר להבין, יש כאן איזה מהלך, הוא אומר ככה, התחלה של העולם היה גילוי הרצון. השם רצה לברוא את העולם, זה חסד, זה אהבה. השם אהב לברוא את העולם. כביכול, מה היה הפנימיות של רצונו התברך, לאהוב את העולם ולברוא את העולם? אז בשביל ישראל. ורבנו גילה לנו בתורה, מה שלמדנו לפני שבוע, לפני שבועיים, זה לא סתם בשביל ישראל שיהיה ישראל בעולם, אלא כדי שיהיה אפשרות לראות שתתגלה ההתפארות שהשם מתפאר עם היהודי, לשם כך צריך את העולם. אם היהודי בגן עדן, אז הקדוש ברוך הוא אין לו מה להתפאר איתו. יהודי שנמצא בעולם ומתמודד, אז השם מתפאר איתו. אז לשם כך נברא כל העולם. לכל אחד יש יצר הרע אחר, כל אחד יש נפש אחרת. הממילא, כל אחד מתמודד עם דברים אחרים. אז מההתפארות נוצרו הרצונות. אותו דבר מהיראה שנולדה מההתפארות, גם ממנה נוצרים רצונות. הרי על ידי זה שהצדיק מגלה שהשם מתפאר מכל תנועה של יהודי, וזה החיות של כל העולמות, יהודי מתבונן בזה ומקבל יראה. וכשיהודי מקבל יראה, אז מהיראה, כמו שהיראה באה מההתפארות, כמו שההתפארות מולידה רצונות, ככה היראה מולידה רצונות. זה מה שכתוב כאן. כן, כן, ודאי. זה לא בדיוק רצון, זה שני סוגי רצון. יש רצון שרוצים משהו, יש רצון שמרוצים ממשהו. זה גם תנועה אחרת בנפש. כשאתה רוצה משהו, אתה נמשך אחרי משהו.
אבל יותר קרוב לתענוג.
כן, זה לא תענוג.
כן, אבל זה יותר קרוב.
זה יותר קרוב לתענוג, כן. אתה מרוצה. אתה מרוצה.
זה כיבוש את חסד. אבל זה אהבה.
אני יכול לתת לך מראה מקום על זה, אבל אני לא זוכר בדיוק. יש מקום שמדברים על זה. כאן הוא מדבר על זה. זה בתף רשעים ב', אחד המאמרים הראשונים, הוא כותב שיש מציאות של רצון, שהוא לא בהמשכה, אלא בהתרוממות. שזה כשהוא מרוצה, לא כשהוא רוצה. באיזה קשר הוא כותב את זה, אני כבר לא זוכר. אם תחפש שם, ויש לך סבלנות. ואם תהיה מוכרח ללמוד את זה כדי לחפש, אז גם לא יזיק לך. אבל כאן הוא מדבר במפורש על זה, הוא מדבר שהמלך מתרצה. זה גילוי הרצון, זה בעצם השורש של הכל. השורש הראשון, זה נקרא... יש מקומות שכתוב שזה הרצון המוחלט. זאת אומרת, זה רצון שאנחנו לא יודעים להסביר אותו. הרצון הזה, זה בעצם הרצון שרוצים את היהודי ואת התורה ואת המצוות, את כל הדברים הטובים. כל היתר הם רצונות מספר 2, רצונות יותר חיצוניים. כדי שהרצון הזה יתממש, צריך עולמות של למעלה מהצילות, צריך את האצילות, צריך צריך כל מיני עניינים גבוהים, אבל הפואנטה זה הרצון הזה. וכשמתגלה עם יהודי, מתחזק ביראת השם, הוא נוגע ברצון הזה. ובסופו לעשות מצוות, וזה עצמו מצווה. הקדוש ברוך הוא, כביכול, אל תתפסו אותי בלשון, הקדוש ברוך הוא כביכול מגיב לו מהמקום הזה, הנסתר הזה, שהוא לאלה מכולה. כן? נמצא שיראה ואהבה נמשכים על ידי הצדיק שמגלה ההתפארות, שעל ידי זה מוצא כל הרצונות שהיה להשם יתברך בכל הבריאה כנה, שעל ידי זה נעשה יראה ואהבה. עכשיו, אם נסתכל לא איך שאנחנו, התורה התחילה עם זה שאנחנו מקבלים אהבה ויראה מהצדיק, האם נסתכל על אהבה ויראה של הצדיק עצמו, הוא הרי כן מבין את הקשר עד פרטי פרטים. אם הוא מדבר על זה והוא אומר שיש דבר כזה, אז אצלו זה גלוי. אם אצלו זה גלוי, אז איך נראית האהבה שלו והיראה שלו? אין לנו השגה בזה. אז בשביל זה כתוב בסוף החלק הראשון בתורה רשפי ב', הוא מדבר שם על הצדיק ועל כלל ישראל, מדבר שם הרבה על ילדים, על תינוקות, תינוקות של בית רבן. זה בעצם, אלה אנשי הצדיק האמיתיים. כן. אז הקשר בין הצדיק לכלל ישראל הוא כמו קשר בין חזן וקהל. זה ברור שבעצם התפילה הולכת יחד, אבל החזן הוא הפן הכללי של העניין. וכל אחד מתפלל את התפילה שלו. בעזרת החזן כולם הופכים להיות פרטים מהכלל. בעצם הרצונות וההשגה של הצדיק וכל זה היא נוגעת בכלל. אין הכי נמי, משהו כזה, זה בדיוק, זה בכל הפרטים, זה כמו שלוקחים אותיות מפוזרות, זה תיקון השבירה. ועוד ניגע בזה עוד פעם. ניגע בזה פעם. יש פסוק, אולי אפילו, אפשר לדבר על זה ככה. יש בליקוטי הלכות, שרוצה להסתכל ללכות ציצית הלכה, היי, לא זוכר איפה. בליקוטי הלכות הוא מתאר איך שנשמות נאבדו בין הקליפות. וכמו שבירת הכלים, שניצוצות קודש, מתפזרים בין הקליפות. ובעקבות איזושהי התעוררות גדולה של, לא זוכר, אני לא זוכר, את הפרט הזה חסר לי בדיוק, בעקבות משהו, יש ביניהם רעש גדול והם חוזרים בתשובה. כל הנשמות הוא מדבר.
שבולע גם נשמה קדושה.
מה?
שהוא
בולע,
שהקליפה
בולעת גם לשם הקדושה. כן, יכול להיות. כמו שרה, שנוסף בית המלך. כן, נכון. חזק וברוך. תיזהר שאני לא אעשה אותך מזכיר. אז נכון. מה אתה חושב, מכמה שנים אני זוכר את זה? זוכר את זה מהיום, אתמול, אני יודע. אז בגלל זה, טוב, זה עוד עניין, אני לא הולך להסביר את מה שהוא אמר עכשיו. על כל פנים, בגלל העניין הזה, אז נהיה אצלם התעוררות גדולה, והם כולם מתעוררים ובאים, ועל ידי זה עצמו נמשך אור גדול מלמעלה. כי הקיבוץ של כולם יחד, זה כמו שאותיות מפוזרות, מתחברות, אז יכול לשרות עליהם משהו, איזה תובנה, איזה משהו, שכל אחד עומד בפני עצמו, הוא לא שווה שום דבר. ועל זה הוא מביא את הפסוק, שיא עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. שזה כתוב בעצם על העתיד לבוא. אז משהו מעין זה יכול להיות גם בזמן הזה. וזהו בחינת, כי תפארת וזמו אתה. וברצונך תרום קרננו. כשאנחנו רואים את התפארת, את ההתפארות, אנחנו פוגשים את היראה, עוז, בקו השמאל. תפארת וזעמו זה בחינת היראה שנתגלה על ידי התגלות ההתפארות כנה. כי עוז הוא בחינת יראה. ואזי ברצונך תרום קרננו, כי מגלה רצונו ומרומם קרנם של כל אחד ואחד כנה. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו עד כמה הוא מרוצה מאיתנו. איזה ערך יש לה, לעבודה שלנו. שעל ידי זה, זה התגלות האהבה כנזכר לב, נמצא שהצדיק מגלה העירה והאהבה. וכשנחשך אצל אחד העירה והאהבה, בבחינת על בי שמיים כדרות ושם אשים כסותם. מובן הפסוק הזה? על בי שמיים כדרות ושק אשים כסותם. שמיים זה בחינת אש ומים, היינו יראה ואהבה, והיראה והאהבה האלה מתלבשים בכדרות ונחשכים ונתכסים בשק. דהיינו שנחשך אצלו היראה והאהבה, זה מחמת שנחשך אצלו אור הצדיק, שממנו מקבלים יראה ואהבה כנזכר לאל. הוא כותב, האדמו"ר הריי"צ, הוא כותב את זה פעמיים, מה שאני ראיתי, יכול להיות שהוא כותב את זה יותר, פעם הוא כותב את זה בריחות נפלאה, פעם שנייה הוא כותב את זה ממש בקיצור. הוא כותב שנשמה של יהודי היא כמו ראי. בעבר פעם דיברנו על זה כשלמדנו על הרבים, את הספרים של הרבים פייסצל. נשמה של יהודי זה כמו ראי. אם הראי נקי, אז הוא מחזיר אור. אם העיר עליו משהו, אז הוא מחזיר. הנשמה של יהודי, כשהנשמה נקייה, אז כל האורות והגילויים שבכל העולמות, וכל מה שצדיקים מאירים פה בעולם הזה, הכל מתנוצץ בתוך מקום. יכול להיות יהודי פשוט, הוא חייב שיהיה לו הרבה השגות, אבל מגיע חג, מגיע שבת, מגיע... יהודים של פעם, בשבת הם נראים אחרת. ואם אם לוקחים את הראי ושמים עליו כפה של בוץ, אז הראי נשאר אותו ראי. רק צריך לגרד את הבוץ, אבל כל זמן שהבוץ שם, הראי לא מחזירו. זה נקרא שהאור לא מסתלק, האור נחשך. האור נחשך. על בי שמיים כדרות ושם עשים כסותם, השמיים נמצאים. אבל כאילו זה נתעלם. כי לפעמים יש שנחשך אצל אחד אור הצדיק, הוא מביא על זה דוגמה תכף, ואינו זוכה להבין ולראות אורו הגדול, ואף שהוא אצל הצדיק, אינו יכול לטעום ולהבין ולראות אורו הגדול של הצדיק. יכול להיות שבשכל הכל בסדר, אבל הוא איבד את החוש, מה שקוראים, שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב, כמו שמצינו גבי אפרון. שמקום מערת המכפלה, שהוא שער גן עדן, שדרך שם עולים כל הנשמות, ואורו גדול מאוד, אף על פי כן, אצלו היה מקום חושך ואפלה, ועל כן מחרו בשמחה רבה לאברהם. כמובן, בזוהר, זאת אומרת, אפרון, לפי הזוהר, מובן שאפרון היה, לא היה בן אדם פשוט. הוא היה אישיות מיוחדת, אבל הוא לא היה אדם נקי. גם אישיות מיוחדת לא יכולה לא להיות נקי. אז יכול להיות... שהוא היה, הוא לא ידע שהוא לא נקי. בדרך כלל כשאנחנו לא נקיים, אנחנו לא מרגישים נקי. הוא ידע שהוא אישיות מיוחדת. בפרט בן אדם לא נקי, אם הוא מיוחד, אז הוא יודע שהוא מיוחד. זה ברור. אז אפרון, הוא רואה שאברהם כל כך רוצה את, את המערה הזאת. אני לא רואה בזה כלום. זה רואה חשוך לגמרי. אתה רוצה מה? אתה יודע מה? כך. הוא צחק על אברהם אבינו, שהוא מוכן לשלם על זה. זאת אומרת, כן היו לו השגות. אם לא היו לו השגות בכלל, אז אין כאן למה לדון. היו לו השגות, רק... לא לפי, אני רואה דווקא במקום אחר, אני רואה נחמדות, אני רואה משהו. אני רואה איזה אור. פה אני לא רואה כלום. וכי אצלו באמת זה היה חושך. למה אצלו זה היה חושך? כי הוא היה מקולקל, הוא לא היה אדם הגון. וכמו כן, כשנחשך אור הצדיק, שהוא מאיר בכל העולמות, הצדיק מאיר בכל העולמות מכל שכן בעולם הזה. הצדיק מאיר בעולם הזה יותר מאשר בכל העולמות. למה? האור של סדר השתלשלות מאיר בעולם העליון יותר מאשר בעולם הזה. אפילו אם הוא למעלה הוא מאיר פה יותר. אם הוא היה פה פעם, אז הוא מאיר פה יותר. מדוע? יש הבדל בין האור שהצדיק מאיר לאור שמדברים עליו בקבלה. האור שמדובר עליו בקבלה אם זה לא התערות הדלילה לעורר את האדם, זה האור שמתלבש בכלים, בעולמות העליונים, אז האור הזה הוא אור שעיקרו בעולם העליון, ומשהו הוא אור בשביל, הוא אור שנועד לברוא את העולם ולהנהיג את העולם. הוא לא אור שנועד לעורר את עבודת הנבראים אל השם יתברך. זה לא התערות הדלילה. זה אור שהתפקיד שלו לחיות את העולמות. הממילא, ככל שזה העולם יותר כלי לקבל אותו, אז יש שם יותר אור. האור של הצדיק, זה לא סתם אור, זה גם אורו, אורו, אחים אורו. זה גם אור בעין, זה גם לעורר.
יש
הבדל
בגרסה
בין הבבלי לירושלמי. במה?
בבבלי כתוב
המאור
שבמחזור
המותר, ירושלמי כתוב השאור
שבמחזור
המותר. השאור. הברן,
כאילו, זה מחמיץ את
הישא. המחמיץ. השאור מלשון שאור שבישא. השאור באלף. על כל פנים, זה כשזה מתגלה, אז היהודי מתעורר לעבודת השם. אז יכול להיות שאין לו השגות והוא לא כלי, אבל אם הוא רק נקי, אין עליו את הבוץ, אז זה מעורר אותו, הוא מקרין חזרה את מה שהוא מקבל. וכמו כן, כמו אצל אפרון, כשנחשך אור הצדיק, שהוא מאיר בכל העולמות, מכל שכן בעולם הזה, אף על פי כן אצלו, אינו מאיר כלל. אדרבה, הוא חושך אצלו, לא בגלל שאין לו השגה, אלא שהוא לא נקי. אם הוא היה נקי, זה היה מאיר אצלו, לפי ערכו. וזה מחמת אחירת המעשים וכסילות השכל.
זה לא אמור להיות הפוך.
מה הפוך?
שהאור דווקא שהוא... בריאת העולם,
במקום שמחשיכים אותו, הוא נעלם, הוא מצטנק, ולא מי צריך, כאילו, צדיק דווקא זה אור, שיורד להתערות הדלילה, כאילו, לא, 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 לא. רגש ואמונה, אל תרבב אותם. יש הצדיק בא אליך ואומר, אחי חזק ואמץ, השם איתך ואצלך וכשמוך אליך, זה אמונה. הוא לא נותן לך באינפוזיה את הרגש. אם אתה עדיין לא נקי, זה לא מעורר אותך רגשית. אם אתה מאמין לו, אז אתה, הוא שם אותך על התחלת הדרך. זה ברור? אבל האור, הרגש של הצדיק, הרגש שיש לדבר שבקדושה, זה לא מתקבל אם אין סביבה נקייה, אין מה לעשות. זה כמו שלא שמים אוכל בכלי מלוכלך. זה מקלקל. אז, והיות שזה מקלקל, אז לא מכניסים את זה. זה מתקלקל. או שזה יפרק את הבן אדם, או שזה יקלקל. היו כאלה שניסו בכוח להמשיך על עצמם כל מיני עניינים והם לא היו נקיים. אז בסוף הם יצאו מכלל ישראל. כי זה פירק אותם. זה מחמת אחירת המעשים וכסילות השכל. כסילות השכל זה לא נקרא שיש לו IQ יותר קטן. כסילות השכל זה שהוא, איך קוראים לזה? ביידיש אומרים, השכל דיכרית. זה לא אחד שיש לו שכל. זה אחד ששכל מחייב אותו. כשהוא מבין משהו עם השכל, אז הוא הולך ועושה את זה. זה משהו אחר לגמרי. זה לא שיש לו יותר שכל. יש לו דעת. וכסילות השכל, שאת הנקודה הזאת אין לו. יכול לקרוא ספר ולהתפעל מזה ולכתוב על זה מחקר, אבל זה לא נוגע לו. שעל ידי מעשים רעים, נתחשך שכלו בכסילות. דהיינו, דעות נפסדות וחוכמות נוכריות. והכל נהיה אצלו נוכרי, גם החוכמה לקדושה הופך להיות אצלו נוכרי. זה לא נוגע לו. כמו שכתוב, חכמים הם על ההרע ולהטיב לא ידעו, חסר להם דעת. חוכמה יש להם, אבל דעת אין להם. כי על ידי מעשיהם הרי הם אינם יכולים להשתמש כלל בשכלם להיטיב, כי אם להרע. ועל ידי כסילות השכל, על ידי זה אינו יכול לראות ולהבין אור הצדיק. הנס הוא שיש לאדם בחירה, ועוד נס שהשם נתן לנו בתורה מצווה של תשובה, אז אפשר לתקן את המצב הזה. יכול להיות, הרבה פעמים בן אדם תקוע במקום כזה, שאיך קוראים לזה היום בעברית, זה לא מדבר אליי. אבל היות שיש בחירה ואפשר לעשות תשובה, אפשר לתקן את המעשים, אז אפשר לצאת מהמקום הזה. איך מתקנים את זה? כאן כתוב דרך איך לתקן את זה. רבנו פה פוגע לנו באחד מהמקומות הכי שמורים לעצמנו. התיקון לזה להכניע או לבטל כסילות השכל הוא על ידי בחינת מזבח, כי עיקר יניקת הכסילות, היינו הקליפות, הוא רק מבחינת מזבח, עיין זוהר תרומה קלט, היינו בחינת אכילה, כי שולחנו של אדם מחפר כמזבח, ומשם עיקר יניקתם, לזה קוראים פגם המזבח. אנחנו יודעים שהמזבח אסור שיהיה פגום אפילו כמו סכין של שחיטה. איך בודקים סכין של שחיטה? עם הציפורן, עם הציפורן. אם הציפורן נתקעת, אז זה כבר פגום. המזבח אסור שיהיה בו כחגירת הציפורן, הוא צריך להיות, הקנט העליון של המזבח צריך להיות זווית חלקה, שאם מעבירים ציפורן זה לא נתקע. ועכשיו שניהם מתייחסים לאכילה. הסכין של השחיטה מתייחס לאכילה, המזבח מתייחס לאכילה, זה אכילת האדם וזה אכילת מקום. יש כאן, הפגם הוא פגם משותף. מה זה הפגם? הפגם הוא המקום שבו אני לא עובר הלאה, אלא שבו אני נתקע. אני אספר לכם חצי סיפור, זה לא בדיוק סיפור, זה דבר תורה, זה קצת סיפור. אז תבינו יותר טוב. עוד מעט יום כיפור. הייתי פעם אצל הרבי, אצל הרבי מלובביץ', ערב יום כיפור, אחרי מנחה, הוא היה אומר כמה מילים, זה היה אמור להיות דברי מוסר, דברי כיבושים, היות שבכל תענית הוא היה מדבר כמה מילים כאלה. צריך להתעורר, צריך לחזור בתשובה וזה, אבל ביום כיפור עצמו אין זמן מתי, אז עשו את זה בערב יום כיפור. אז היה, בשנה הזאת שאני הייתי שם, אז הוא דיבר 5 דקות. הוא אמר הלכה ברמב״ם, ואחר כך הוא הסתכל לכולם בעיניים, ואנשים הורידו את העיניים, כמעט בכו. מה זה היה הלכה? היה, כתוב שם ככה, יש דברים שמקבלים טומאה רק אם יש בהם בית קיבול. אם אין בהם בית קיבול, כלי מתכות מקבל תומה תמיד, כלי עץ מקבל תומה רק אם יש בו בית כיבול. ויש כל מיני סוגי צינורות שמעבירים מים, אבל אין בהם בית כיבול, המים נכנסים מכאן ועוברים לכאן. אבל מה, היו חוקקים באובי, בדופן של הצינור, הצינור הדופן הייתה אהבה, זה לא היה פלסטיק. היו חוקקים בדופן, היו חוקקים מין גומה כזאת, המים לא יכלו לברוח, אבל האפר והאבנים הקטנות היו נעצרים שם בגומה, ואז המים היו ממשיכים לזרום ישר. עכשיו, חתיכת צינור כזאת מקבלת תומה. למה? כי היא מעכבת משהו לעצמה, ככה הוא אמר. מי שהכל זורם דרכו, הוא לא מעכב שום דבר לעצמו, הוא לא מקבל תומה. וזהו, זה הסיפור. זה ברור. זה העניין של חגירת הציפורן, שמדובר על פגימה, זה המקום שבו אתה נתקע, כאילו, המקום הזה זה הגומה, כאילו שם, משהו יכול שם להתעכב, אתה יכול לשמור על משהו שם, זה לא נותן לעבור. אז גם בסכין של שחיטה וגם במזבח, מזה רבנו לומד לכל אכילה של יהודי, האכילה צריכה להיות לשם שמיים עד הסוף. יש לך את רוח להשם שיהודי אוכל, השם אוהב יהודי רעב או יהודי שמח או יהודי שבע. מסתם אוהב יהודי שבע, אז יש להם סיבה לאכול. אבל אם בן אדם כבר שבע, אבל פה יש איזה דצימטר מורכב פה בבית הבליעה שאוהב להרגיש עוד רגע את הטעם. זה הקדוש ברוך הוא כבר לא שמח, זה חגירת הציפורים. ועל כן אפילו אחר אכילת איש הכשר בהכרח שיהיה לו בלבול הדעת קצת אחר אכילה. למה אחר אכילת? לכאורה הוא איש כשר, אבל העולם הוא לא מתוקן עד הסוף, אז יש איזה עניקת החיצונים שם. זה מחמת שעניקת הכסילות הוא משם. ולכן נוטלים מים אחרונים אחרי האוכל. זה הסוד של מים אחרונים. לתת להם את החלק שלהם, לקליפות, שלא יקבלו חלק מהמזון עצמו. אז בוודאי מדובר על בן אדם שאוכל לשם שמיים. אם הוא בעצמו נותן להם, הם קיבלו מתנה, מה רוצים מהם? אבל אם הם רוצים לבד לקחת, אז נותנים להם במקום זה את המים האחרונים.
בשבת,
אבל בשבת צריך מים אחרונים לפי הפשט, בגלל המלח סדומית שיש בתוך האוכל, כל מה שכתוב בהלכה. אבל ביום חול יש סד של מים אחרונים, יש כל מיני... אבל גם בשבת כנראה יש משהו בפנימיות של המים האחרונים, אני לא יודע. אך צריך שלא ליתן חיות לקליפות, כי מדי חיונו בצמצום ולא יותר. זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, מה אתה מבלבל את המוח? אתה נהנה מהאוכל? אתה אוכל לשם שמיים, אבל אתה נהנה? תפסנו אותך, נהנית. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לא ליהנות? אז היו כאלה חכמולוגים, רבנו מאוד לא אחז מזה, היו כאלה חכמולוגים, שמעתי את זה ממורה שלי בישיבה, הוא אמר שהיו כאלה שמקלקלים את האוכל, שלא יהיה לזה טעם. הוא אמר שהם ילדים קטנים, הם לא גמרו את הגן ילדים שלהם. הם רוצים לקבל אישור שהם אנשים טובים. הנה עובדה, קלקלתי את הטעם של האוכל. הם צריכים לדעת שהם אכלו לשם שמיים. מה אכפת לך אם לא תדע? תשאיר את האוכל טעים, אתה צריך לתקן את הלב, לא את האוכל. אתה תאכל. זה שיש לך הנאה מזה, אז זה החיות של הקליפות שהם צריכים לקבל. אבל אם אתה, המוטיבציה שלך היא הנאה, אז זה מקבלים יניקה יותר מדי. עכשיו, מה הרווחנו? שהעבודה היא הרבה יותר קשה. הרבה יותר קל לקלקל את הטעם של האוכל ולאכול לשם שמיים, כן? מאשר להשאיר את האוכל עם הטעם ולאכול לשם שמיים. הרבה יותר קשה. עכשיו זה כולו בנפש, ואז יכול להיות שעושה תיקון באמת יותר גדול. ואז כשהמזבח כתיקונו, שאין את הפגם, היינו שהאכילה בקשרות כראוי, אז היינו נכנעים הקליפות, היינו הכסילות, כי אינו נותן להם כוח וחיות כדי חיונו בצמצום, וזה הולך על ה... איך קוראים לזה? על הקליפות שבכל העולם, וממילא זה גם הולך על הקליפות בלב של היהודי. ואז הוא נפטר מטמטום הלב. זה העומק של העבודה של ההתקפיה. שהוא לא נותן... אדם יש לו טמטום הלב בגלל שהקליפות בלב שלו גוברים עליו. אבל למה הם גוברים? גוברים עליו בגלל שהוא נתן להם יותר כוח ממה שהם אמורים שיהיה להם. אם הוא נותן להם כמה שהם צריכים לפי איך שהשם ברא אותה, זה הרי איוולת ללכת לספק נשק לאויב. פעם צעקנו, אל תיתנו להם רובים, מי שזוכר. זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם היצר האכילה שלנו, שהוא פורץ גבולות. כי אינו נותן להם כוח וחיות כי אם כדי חיונו בצמצום, שזה מוכרח ליתן להם כידוע. כאן כתוב למטה, אין שער המצוות פרשת עקב, עניין מים אחרונים. לא הסתכלתי. אבל אינו נותן להם שום כוח וחיות יותר מכדי חיותם. טוב, הגיע הזמן, צריך להפסיק פה. אולי ניפגש עוד פעם, אני מקווה שניפגש עוד פעם לפני ראש שנה.
שמוע מאזין.
אני מקווה. מקווה מאוד.